הגמרא במסכת שבת, דף פתט, גמרא מפורסמת, שם הגמרא אומרת שאמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה רבנו עליו השלום למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר אותיות, קושר כתרים לאותיות של התורה. אמר לו משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? כלומר, בשביל מה צריך גם לעשות כתרים לאותיות? רש"י אומר, כתרים לאותיות אלה התגין שיש לנו כמו אותיות שעטנז גץ, שין האותיות בספר תורה מועדין גם בתפילין, שין עין תת נון זין גימל וצדי, אלה יש להם שלוש תגין שנקראים שלושה זיונים, ואותיות בדק חיה בית דלת קוף חת יוד ה, יש להם כל אחד תג אחד. שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה צריך לעשות? אתה בעצמך יושב וקושר את הכתרים וכותב גם את הזיונים הללו גם כן. בשביל מה אתה תורח? אומר לו, ואז אומר לו, אין שלום בערך? אין שלום בערך? למה אתה לא אומר לי שלום? מהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עונה לו משה רבנו, אמר לפניו, כלום יש עבד, אומר שלום לרבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן היה לך לעוזרני. כלומר, זה לא כבוד שאני בתור העבד אגיד לך שלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, משום אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. קטן אומר גם כן לגדול שלום. שנאמר, ועתה יגדלנה כוח אדוני. ככה כתוב שם. אבל אנחנו היום לא בעניין התגין, אלא לפחות בעניין האותיות. ידוע רבותיי שאותיות הספר תורה, אותיות התורה, הם 22 אותיות. יש חמש אותיות כפולות שהן מן צפח. זה לגבי הכתב, כשיבוא בסוף תיבה, אז הן משתנה צורתם. אבל האותיות עצמם מחולקות לחמישה מוצאות הפה. חמש מוצאות הפה הם חך וגרון, לשון, שיניים ושפתיים. וכל קבוצת אותיות יש לה מוצא מאותו מקום שבפה, חמישה הכלים האלה. ויש בהם סדר האותיות, מאיפה באו לנו? באו לנו מהר סיני. זה אחת הראיות שיש לנו, שמשה רבנו למד את האותיות מהר סיני, מהגמרה הזאת, שראה משה את הקדוש ברוך הוא לא רק כותב אותיות, אלא גם קושר כתרים לאותיות. כלומר, כל כך חשובות האותיות, וכמה תילי תילין של הלכות יש מכל אות ואות, ולא רק מכל אות ואות, אלא מכל קוץ וקוץ שבאותיות. ישנו ספר ידוע, שנקרא בשם מדרש אותיות דרבי עקיבא. והוא בתשובה לאותו סוגיה שהזכרנו, ששם במקום שני הגמרא שם אומרת, מי מעכב על ידך, אמר לו, תלמיד אחד יש, שמו עקיבא בן יוסף, שמו הולך מסוף העולם ועד סופו, שהוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. יש מדרש, המדרש הזה מצוי היום, אבל הוא חלק מהמדרש המקורי שהיה, כי הרוב נאבד והלך. גם התלמוד שלנו הוא לא תלמוד שלם. אמרה אומרת שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו הייתה 400 פרק, יש אומרים 700. היום כמה נשאר לנו? המעשר מן המעשר נשאר, אחד ממאה. כמה היה התורה של העלפה? הייתה ארוכה ורחבה מאוד, רק במשך הדורות היא נשתכחה. המדרש אותיות של רבי עקיבא שם דורש על כל אות ואות, אפילו שמה של האות, מה הוא בראשי תיבות, בחילופי תיבות, בסופי תיבות, מימין לשמאל ומשמאל לימין וכן הלאה. בזוהר הקדוש פרשת ויקרא, שם בתחילתו בדף הראשון, הוא ידוע שזה מתחיל מדף ב', דף ב', שם הזוהר אומר, משה רבנו כשעלה למרום נתן לו הקדוש ברוך הוא את צורות האותיות ואת המבטא שלהם, וכל אות ואות לפי המבטא שלה והדקדוק שלה ומאיזה מוצא בפה היא יוצאת, וגילה לו סודות עמוקים בצירופם, פעולתם ונטייתם של האותיות. צירופם, הכוונה כשמצרפים אות עם אות, יש ספר שנקרא ספר יצירה, שהוא מיוחס לאברהם אבינו. יש אומרים, כתב אותו רבי עקיבא, כך כותב רמק, ויש אומרים שזה אברהם אבינו כתבו. שם בספר יצירה מוזכרים כל מיני סודות, איך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, על ידי צירוף אותיות, שיסתכל בתורה וברא, כך כתוב, יסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, התורה נקראת ראשית. שנאמר, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. זה במשנה שהוא מספר בשבח התורה. השם הזו, פרשת ויקרא אומר, שתדע שכל העולם שאתה רואה, עולם ומלואו שנברא, על ידי צירוף של אותיות. זה הצירוף שלהם. אחר כך פעולות. לכל אות יש פעולה משלה. פעולה שונה. ונטייה שונה. יש אות שמחממת, יש אות שמקררת, יש אות שמעשירה, יש אות שלהפך. כל אות יש לה איזה פעולה, והאותיות יש להם משמעויות גדולות מאוד. ותוסיף על זה בספר תיקוני הזוהר, זה גם של רבי שמעון בר יוחאי, שם בתיקון עין, בספר התיקונים, יש בו 70 פרק, שכולם מדברים על מילת בראשית. תיקון האחרון, שמו תיקון עין, תיקון 70. המספר, פרק מספר 70. הוא כמעט אחד הפרקים הכי ארוכים שם, הוא בתיקון כ"א, סמכתת, עין, שם אומר בתיקון עין, חמישה מוצאות הפה, שהם מנינו אותם, שהם החך, הגרון, הלשון, השיניים, והשפתיים, שתיים תיקונים נפלאים וסודות עצומים. ויש להיזהר שאדם מבטא את התפילה, את התורה, את כל ברכה וברכה שהוא מברך, שיברך בנחת, ויזהר להרגיל את עצמו לבטות יציב ונכון ובצורה מדויקת את האותיות, שלא ישתמע אותיות הפוכות. כמו שהגמרא מזהירה כמה מקומות, ההד דומה לפעמים לאלף ולעין, וכן הלאה, יש לנו קוף וחף, חט וחף, יש כל מיני, ועדות שונות ידוע, אצלם זה מצוי יותר, השיבושים, כי בגלל שהיו בארצות הגויים מהגלות, אז השתפשה הרבה מאוד הלשונות, הלשון, ואז על ידי ההפיכות הזאת, גורם שהתפילה חס ושלום לא תתקבל, וגורם שהברכה לא תעשה, ובפי הסוד עוד יותר גרוע, עושה פגם גדול מאוד. רבי שמעון השתמש במילה בפסוק, אבנים של אמות תבנה, ידוע שהאות נקראת בשם אבן, והמילה נקראת בשם תיבה. תיבה זה כמו ארגז, בניין. אתה בונה בניינים כל הזמן שאתה מתפלל, שאתה לומד תורה, אתה בונה בניינים, אתה מצרף אותיות. עכשיו אתה אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז אתה לוקח עוד תף ועוד ו ועוד רש ועוד ה, הם נקראים אבנים. מצרף אותם יחד, עושה בניין, תורה. אתה אומר ציווה, אתה לקחת את האות צדי, את הוו, את ה. הכל אצלנו זה יוצא, אנחנו חושבים שזה מבלי מחשבה, אבל לא נכון. המון פעולות נעשות באופן אוטומטי, על ידי הבורא יתברך, בחוכמה שנתן לאדם, ואז האדם מדבר בצורה כל כך ברצף כזה, בשטף לשון. ואדם חושב שזה הכל ככה, זה מין הרגל, או זה קניין שהוא קנה, והוא לא יודע שזה מעט הבורא יתברך, זה חוכמה נפלאה שהבורא יתברך נתן באדם, בכוח ביד האדם. אבל צריך להיזהר שלא לדבר ולא לברך חס ושלום בחסרון תיבות, לא לדבר ולברך חס ושלום בדילוג אותיות או תיבות, בכל שכן בהיגוי לא נכון. הזר אומר שמי שאומר אמר לון בהלעתה, כלומר בולע מילים, בולע אותיות, הוא אומר נכון, אבל מה, מרוב המהירות לפעמים הוא בולע, כמו שראינו בקריאת שמע ועוד, שאמרו שמה להשים רווח בין הדבקים. אדם דאמר לון בהלעתה, אומר איהו אתה מעשיו, זה ברמינן שורש נשמתו מעשיו, שהעשיו היה אומר הלעיתה נינה מן האדום, האדום הזה בולע. העשיו שהיה אוכל לא היה לו עס בשיניים, היה בולע. ולא רק בולע אוכל, בולע גם מילים ואותיות. לכן כמה אדם צריך להיזהר שכשהוא מוציא את המילים, יוציא אותם נכון מהפה. עכשיו רבי שמעון אומר, זכאה איהו מנדאפיק מילין בשלימו בצלותי. אשרי האדם שזוכה כשמתפלל, מוציא את המילים נכון. אז ייקח עוד חצי דקה. אבל זה הבדל גדול בין אם התפילה מתקבלת או לא מתקבלת. עוד חצי דקה תפלל, אבל יפה, לא חייב ללכת לאט לאט. יאמר, אפשר לפעמים לומר בזריזות, אבל בצורה מתוקנת. יוציא את המילים יפה וידגיש אותם. אומר שכן, כל האותיות האלה היו 2,000 שנה קודם שנברא העולם. והקדוש ברוך הוא כך יתנה עם עולמו, שאם יתפללו, אז העולם ייתן שפע. לא מתפללים, לא נותן שפע. הנה עכשיו הגיעו ימי החורף, אנחנו מזכירים ברך עלינו, ותנתן ומתן לברכה על כל פני האדמה. על ידי האמירה הנכונה, אז על ידי זה בגשם, התפילה מתקבלת. אם חס ושלום לא אומר, זה נכון, אז איך התפילה תעלה? בספר יצירה שהזכרנו אותו, חיברו עליו הרבה פירושים. יש הרמה כתב לו פירוש, הגאון מבינה כתב לו פירוש, רבנו ארי כתב לו פירוש, רב סעדיה הגאון, מהר"ם בוטריל כתב לו פירוש, הראב"ד כתב פירוש עליו. יש המון פירושים על הספר הזה. ספר יצירה שם בפרק ב' אחרי פרק א' הוא דיבר בעניין הספירות. ספר מאוד קצר, הוא עצמו קטן מאוד, אפשר לגמור אותו בעשר דקות. אבל הפירושים עליו ארוכים ועמוקים, שנים רבות אדם הלווה ילמד, יבין בכלל מה מדבר שם. שם בפרק ב', במשנה ב' עסקי, במשנה א' הזכיר את האותיות. משנה ב' הוא באר, ואמר שכל ה-22 אותיות, אגב כל המקור שלנו זה משם. אם זה האותיות, אם זה מוצאות האותיות, הניקוד, הדגש, הרפה, שאותיות בגד כפרת, שהן דגושות ורפויות, פעמים באות דגושות, פעמים באות רפויות. הרי יש לנו שמות החודשים, שמות המזלות, כוכבי הלכת, כל אלה מקורם וסדרם, המקור שלנו, זה מספר יצירה. שם שהוא מזכיר בפרק ב', 22 אותיות. כל הפרק כמעט מתחיל, כל משנה, 22 אותיות. הוא מתאר מה הם. 22 אותיות יסוד, זאת אומרת הכוונה הם יסוד העולם. הקקן, הצוון, צירפן, שקלן והמירן. וצר בהם את כל היצור ואת כל העתיד לצור. איזה לשון, אתה רואה לכאור המילים שכמעט קשה להבין את המשמעות שלהם. הקקן, מה זה חקק? מה הוא חקק? יש לו שם אבנים הקדוש ברוך הוא, הוא חקק את האותיות. הקק חצב. מחצבה, צירפן, אז צירף אותיות זה הבנו, שהוא צירף א' עם ב' ונון עשה אבן. אחר כך ב' ר' ז' למד ועשה ברזל, ככה עשה הקדוש ברוך הוא את העולם. כל יסודות העולם נבראו בצורה כזאת. זה צירוף, שקלן, מעניין של שקילה, אחר כך המירן, בצר בהם. הוא מבאר שם בהמשך, הקקן בקול. הכוונה האדם על ידי הקול, אז הוא נקרא חוקק. כמו במחוקק למשענותם. הקורא בתורה, איך אתה יודע שהוא קורא? שהוא מרים את קולו, והוא קורא פסוק, קורא אותו כהוגן, אז הוא חוקק באותה שעה, הוא חוקק באוויר, אבל הוא עושה פעולות. שהרי האותיות, הביטוי הזה של המילים, יוצר משהו. אנחנו למדנו כמה פעמים שנוצרים מלאכים מהדיבור של האדם. כל שכם מדברי תורה שלו. אז זה נקרא חוקק. הקקן בקול. הצוון ברוח. ואחר כך הוא אומר כבען בפה, העניין הוא כך, שכשאדם מדבר, הוא מפעיל אש, מפעיל רוח, מפעיל מים. ידוע שיש ארבע יסודות, כל דבר בעולם יש ארבע יסודות, והאדם גם בכלל זה. ארבע היסודות הם אש, רוח, מים, עפר, גם זה מוזכר בספר היצירה. האש זה החום הטבעי שיש לכל דבר ודבר. לגוף יש טמפרטורה ממוצעת שלו. לשולחן יש לו טמפרטורה ממוצעת שלו, לאבן, לברזל, כל חפץ בעולם. יש לו אש, זה אש טבעית, הכוונה מידת חום, מינימום ומקסימום שיש לאותו גוף. זה יקרה אש. ורוח זה פירושו חמצן, אוויר. ומים זה יסוד המים, הנוזל. בכל דבר בעולם הוא מכיל גם מים. הלחות, הרטיבות, זה המים. כשאדם מדבר, אז מוכרח שהחום של הגוף עושה פעולה, כי בלי חום המנוע לא יעבוד, כלי הדיבור לא יפעלו, החך, הגרון, הלשון, צריך חום טבעי כדי שהלשון תתרומם, תתחיל להוציא משהו, שיניים, השפתיים, אחר כך חייב מים, בלי רטיבות בגרון, תתייבש הגרון שלו, דבק, לשונו, הרחיקו, לא יוכל להגיד כלום, אז הנה מים, ואוויר זה הרוח, בלי אוויר, אם הוא לא ינשום, לא יכול לדבר. תחנוק מישהו, תסתום את פיו, לא תשמע שום דבר. אז הרי אש, רוח ומים. לכן תראה, אם תשים ליד האדם המדבר, בפרט בחורף, שים כלי זכוכית מולו, ותראה שיהיה עדים מהדיבור שלו. אפילו מיקרופון לפעמים נרתב מרוב דיבורים. אז יוצא יש מים גם כן בגרון של האדם בדיבור. אדם מפעיל, ועל זה הוא אומר, הקקן בקול. הצוון ברוח, כבען בפה. ואיפה? הוא ממשיך ואומר, בחמש מוצאות, חמש מקומות אותיות שהם אהע בגרון, גיחק בחך, לפלנק בלשון, זס שרץ בשיניים, בומף בשפתיים. זה סדר האותיות כפי שהן מוכתבות, ועל זה אין חולק. אין מי שחולק בסדר האותיות האלה שמנינו, וזה לזה מסכימים כולם, כל חכמי ישראל פה אחד, שאלה הם 22 האותיות, ואלה הם מוצאיהם. כמה צריך להיזהר?
איפה הגיע להעתיק ספר כזה?
עכשיו, כתוב שמי שחס ושלום מחליף ומשנה את האותיות האלה, למשל, עוד שהיא גרונית הוא מוציא אותה בחך, ועוד שהיא בחך מוציא אותה בלשון, וכן הלאה, אז לא רק שלא תיקן, אלא החריב עולמות. הרי הוא מחריב עולמות. מסכת מגילה, הגמרא אומרת, שנפקה מינה גדולה להלכה. אמרה מסכת מגילה, דף כ"ד אומרת, אמר רב עשה, חיפני ובשני לא יישא את כפיו. חיפני ובשני, חיפני הכוונה, טוב, אז מדובר כמובן על אז, זה אני חייב להקדים, שלא יגידו חלילה, אנחנו מדברים כעת על מקומות מסוימים בארץ. חיפני תושב חיפה, ותושב בשני, הכוונה תושב בית שאן, לא אסור לו לעלות לדוכן ולשאת כפיו. כהן שבא משם לא יישא כפיו. תניא למה אחי, אמרה ממשיכה ואומרת, אין מורידים בפני הטבע, לא רק נישא כפיו, אלא גם חזן, אסור שיהיה חזן מאנשי חיפה ומאנשי בית שאן. לא אנשי בית שאן ולא אנשי חיפה, ולא טבעונים. טבעונים זה הוסיפו גם את קריית טבעון, זה לא רחוק משם. שכן קוראים לאלפין עינין ולעינין אלפין. הם לא יודעים להבדיל בין א' לעין, הם מחליפים ביניהם. ושם הגמרא ממשיכה ואומרת שהיה רבי חייא, זה רבי חייא המפורסם, שהוא היה תלמידו של רבנו הקדוש. פעם אחת היה יושב בית המדרש ויושב לפניו רבי שמעון בנו של רבי יהודה הנשיא. זה בנו של הרב שלו, הבן של הרב. אומר רבי חייא לרבי שמעון, אתה אם היית לוי, היית פסול לשיר בבית המקדש. אמר לו, למה? אמרנו, מפני שקולך עבה. הלוויים היה להם קול יפה. וגם לא כל לוי היו לוקחים אותו, היו בודקים אותו, אם הוא מתאים. אמר לו, אתה, הקול שלך היה לו קול, כנראה קול בס, קשה מאוד, עבה, ולא נשמע טוב, לא נעים לאוזן. אמר לו, אתה לא יכול להיות חזן, לא היית יכול לשיר בבית המקדש. עונה לו, הולך רבי שמעון אצל אביו ואומר לו, ככה אמר לי רבי חייא, זה נכון? אמר לו, כן, אבל אתה לך תגיד לו שהוא לא יודע להבדיל בין חץ לבין ה. רבי חייא לא יודע להגיד בין חץ לבין ה. יש כמה ראיות בתלמוד ככה. ואמר לו, כשהוא מגיע לפסוק וחיכיתי לשם, יש בישעיה פרק ז', וחיכיתי לשם, לא נמצאת מחרף ומגדף, במקום להגיד חץ, חס ושלום יגיד ה. אז זה חלילה וחס, זה חירוף וגידוף. בא רש"י ואומר, טוב, למה לעלות לדוכן אסור? מה רע בזה? אז קורא לעינין אלפין, מה ישתנה שם? אומר רש"י, הוא יגיד יאר השם פניו, הוא מכירו להגיד יאר, יגיד יער השם פניו. חס ושלום ויער, רש"י אומר לשון כללה, שכן יער פנים של כעס. יער פניו, כאילו חלילה פנים של כעס. וזה כמה נזהרו רבותינו בביטוי אפילו של אות אחת. לפעמים הבן אדם, מרוב שהוא רוצה להיות דקדקן, נהיה פלספן מצד שני. רוצה להוציא בכוח איזה אות, יוצא לו הפוך והוא מקלקל. רוצה להדגיש את האלף, עשה ממנה עין. וזה נהיה כללה, חס ושלום. ואין כמה צריך להיזהר בהיגוי הנכון, חמור מאוד מאוד. ואותו הדבר, שם הביאו רבותינו, שלא יאמר קינים, תעשה את הטבע, שלא יאמר קינים. קינים, הוא עושה קוף, הוא עושה קוף, כף, עשה חס ושלום, קינים. כמה רגעון חידה, היה פעם באיזה מדינה באירופה, ואחד קרא בתורה. אז זה שמה, ולא תותירו ממנו עד בוקר. ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. אומר, הוא אמר, ולא סוסירי ממני עד בוקר. ונותר ממני עד בוקר, באש תשרופו. והמינן קילל את עצמו. חזר וקילל, קילל וקילל. אומר, כמה צריך להיזהר שההיגוי יהיה נכון, שלא יהיה חס ושלום. מה הזהירו? למשל הפסוק, שאנחנו אומרים אותו כל בוקר, נפשנו חיכתה לשם. לפעמים מרוב המהירות, זה אדם בולע שם. חס ושלום. וכן בקיעת שמע, אשר נשבע השם, ידגיש את העין. כמה הזכירו בגמרא, למען תזכרו. יתיז שם את האות, תזכרו, ולא יגיד תזכרו, כאילו חס ושלום, למען תזכרו, שכל זה תעשו שיהיה לכם כסף, יהיה לכם שכר. עושה חס ושלום על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, אפילו שהוא מתכוון, הכוונה שלו אחרת, לא משנה. שם ידונו אותו, דנים אותו בשמיים, לפי מה שיוצא מהפה. ו- וכן בלם נצח מנגינות זה מצוי לנו הרבה, אנחנו אומרים אותו כדבר, אני משתמש בכמה דוגמאות של יום יום. ונצח מנגינות מזמור שיר אלוהים יחנה מברכנו. מה כתוב בסוף? ארץ נתנה יבולה, וברכנו אלוהים אלוהינו, וברכנו אלוהים, ויראו אותו כל אפשר, תשאר מעמיד. היום אני לא מגזים. מה עמך, אני לא מדבר על החזנים המקצועיים, עמך שלא יודעים, למעלה מ-50%, אני מפחד אפילו לומר 90, טועים ואומרים, ויראו אותו כל אפסי ארץ, זה כפירה. מה זה ויראו? ויראו פרשו, יראו בעיניים, לא זה הכוונה, הרבה לא יודעים אפילו שזה לא הכוונה. ויראו יפחדו ממנו, זה הבדל גדול אם אתה אומר, ויראו אותו לבין ויראו אותו. אני חושב שהיום במקום ללמד דף יומי וללמוד הלכות, זה דברים מאוד חשובים. זה הדבר היסודי. כי היום בלי זה אין לנו עולם, תדעו, והתפילה לא עולה. ובספרים כתוב דברים מאוד חמורים. המהר"ל מפראג, כמה צעק בזמנו המהר"ל, לא היה בן דורנו, הוא היה לפני 400 שנה. 400 שנה, אתם יודעים מה זה? זה דור אחרי השולחן ערוך. המהר"ל עליו השלום, שהאיש אלוקים קדוש, קדוש מאוד היה. עם אחד מתלמידיו, זה רבנו, הגדול הזה תוספות יום טוב, רבי יום טוב הלר. אז פה תלמד מהתלמיד, תדע מי זה היה הרב. הוא הגאון, המהר"ל עליו השלום, צועק עוד בזמנו על זה שבאירופה התחילו לשנות סדרי בראשית, והיום לצערנו גם ארצות המזרח התקלקלו. בגלל שעד לפני 50 שנה ויותר, היה דבר ידוע, שתלמיד שנכנס לתלמוד תורה, אז הוא נכנס בסביבות הגיל 4-5, הוא לומד א' ב' לאט לאט, הוא לומד נקודות בצורה יסודית, מתוקנת, נכונה. אחרי זה, 5 שנים היה לומד תנ"ך. שכן כתוב בפירוש המשנה, בין 5 שנים למקרא. אז היה לומד 5 שנים תנ"ך. תאר לך מה יכול ילד ב5 שנים להספיק? זה אדיר, זה עולם ומלואו. עכשיו תגיד, זה לא ישעמם אותו? לא, לא ישעמם אותו. הוא ילמד שעה תורה, ואחר כך מלמדים אותו קצת איזה תהילים, עוד שעה תהילים, אחר כך מגוונים לו, נותנים לו נביא, אחר כך נותנים לו איוב, אחר כך משלה, יש הרבה, ועוד לא באותה צורה, עם מנגינה, עם טעמים, היום מי יודע טעמים? מי יודע טעמים? הטעמים זה אחד האסונות הגדולות של הדור שלנו, שלא יודעים את הטעמים, והטעמים הם, הזוהר אומר, הם יותר מהכל, הם הכי גבוהים. יש 4, הזכרנו מקודם 4 יסודות, יש רוח מים אפר, יש בעולם דומם, צומע, חי, מדבר, יש בהוויה 4 אותיות, יותקה ובקה, יש טעמים, נקודות, תגין, אותיות. כך לשון רבי שמעון, הטעמים זה המקום הכי גבוה, מתחתיהם יבוא הניקוד, תחתיהם יבוא התיוג, זה שהזכרנו מקודם, שעפנס גט 3 תגין, ובדק חיה, אותיות בדק חיה, תג אחד. ואחר כך בא האות. כמה אנחנו מדקדקים באות? הטעמים פי כמה, פי 1,000 יותר גבוה. טעמים בכתר, כך לשון רבי שמעון בר יוחאי, זה הכתר. אז היום כמה יודעים טעמים, כמה נזהרים בכלל בטעמים? אז היה התלמיד לומד, ורבי חיים פלצי כותב שהיה חרם באזמיר, לפני 150 שנה, שלא יוציא אדם את בנו לעבודה, עד שלא יודע תנ"ך על בוריו. ולא רק סתם תנ"ך, אלא עם השרח שלו, הכוונה עם התרגום של השפה. אז שם למדו את זה עם לדינו. והוא ידע פירוש כל מילה ומילה. היום בעוונותינו, אני מדבר על עצמי כעת, הרבה פסוקים בתנ"ך שאנחנו רואים, אנחנו לא יודעים פירוש המשמעות של המילה בכלל. וזה מחוסר לימוד, כי לא היה זמן למורים ללמד, והתוכניות מעוותות, אני חוזר ואומר, התוכניות מעוותות, אוי לה לאותה בושה ביום שנעמוד שם למעלה, וצריך לתת דין לחשבון, מה למדנו, מה אנחנו יודעים. פרק אחד בתנ"ך כמו שצריך לא יודעים. וזה מביא אחר כך את הזלזול, גם בהיגוי. המהר"ל שם צועק, בין 5 למקרא, הוא אומר, אתה צריך ללמד אותו עד גיל 10, רק מקרא. וכתוב אחר כך במשנה, בין 10 למשנה. מה אתה מלמד אותו בגיל 6 כבר משנה, ואתה מלעים אותו סתם, הוא מדקלם לך פרקים שלמים בעל פה, ועוד תנ"ך הוא לא יודע, וככה הוא יגדל, וכל חייו הוא יהיה בור ועם הארץ. אז נכון שהייתה תקופה באירופה של המשכילים, שבאו לעקור את התורה, והרי היום יש לנו גם את הצאצאים שלהם כאן, הרפורמים והקונסרבטיבים למיניהם, שכל המטרה שלהם לנגח, והם לא המטרה שלהם חלילה לעשות איזה משהו, הם לא תובעים זכויות, אלא רוצים להרוס את היהדות חס ושלום. ואז היו כל אותם הרשעים, לא רוצה להזכיר את שמותיהם כאן, הם רצו לקעקע, ואז התחילו דרך התנ"ך, ולכן החכמים קצת הסתייגו מלימוד תנ"ך בכדי שלא יגיעו לכלל כל מיני חקירות וכפירות וכפרנות, כמו שאנחנו רואים גם היום, זה מדי פעם צץ ועולה על פני השטח, בתקשורת, לימודי תנ"ך וכל מיני פילוסופיות וביקורת, אז חששו מזה. אבל שאנחנו לא נלמד, לפחות שנדע ללמוד את הפסוקים כמו שצריך. פרק תהילים, לקרוא פרק אחד בלי איזה 50 שגיאות, זה נס. זה נס. צריך לקבל צלש. זה חבל. כי הרי זה לא עושה כלום. אנחנו לומדים כעת שאם אדם קורא בצורה משובשת, אז זה לא פועל. הגמרא אומרת שאסור לעלות חזן כזה. והזוהר אומר שהוא הורס עולמות ופוגם בהם. אז מה עשינו? מה עשינו? מסכן, היה איזה אחד פעם באיזה ערוץ קורא פרק תהילים. אז הוא הגיע שם, לא ידע להגיד, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תמרס. זה היה השבת שלפני פורים, אז הוא הבין שכנראה זה מדובר על אותו משפחה. אז אמר, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תמרס. כן. אז מה לעשות? זה חבל. זה פשוט חבל. עכשיו, יש כמה רבותינו נזהרו בזה, בעיקר ללמד לדור הצעיר, כי הדור הקטן, הילד הוא ספוג. ואיך שנכנס לו, ככה זה לא יוצא. הגמרא מסכת בבא בתרא, יש סוגיה שלמה שמדברת רק על לימוד תינוקות. מה שנקרא היום תלמודי תורה. שם יש מחלוקת בין רבה לרב דמי מן ההרדעה. ידוע שם היו שני חברים. רבה ורב דמי מן ההרדעה. שם היה ויכוח ביניהם, ענה תרי מקרי דרדקי. היו שני מלמדי תינוקות, וזה מקצוע. מלמד, מלמד, מקצועי, מומחה, שיודע איך להקנות לילד את הידע שיש לו. והם היו ידענים, אבל מה? כל אחד היה ידען בתחום אחר. אחד גריס ולדייק, ואחד דייק ולגריס. אחד יודע בקי גדול, איפה שתשאל אותו שאלה בתנך, איזה פסוק שתרצה, הוא יכול מיד להביא לך אותו, קונדרקציה מהלכת. והוא גריס, אבל לדייק, לפעמים הוא יכול לשבש לשון, או כמו שאמרנו, את הקוף עושה חף, וכן הלאה. והשני היה מדקדק יותר, אבל פחות בקי, פחות מקצועי מהראשון. היה ביניהם ויכוח. רבה אמר, תן את הבקי. עזוב כעת מקצועיות, תן לי את הבקי, מדקדק או לא מדקדק. הגמרא פסקה הלכה, רב דמי מן ההרדעה אמר, וכך נפסק ההלכה, וכך כותב הרמב״ם, וכך כתוב בשולחן ערוך, מותווה נן דדייק ולגריס. אנחנו נושיב, מי זה אנחנו? היו בדין מחליטים מי יהיה מורה. לא כמו היום, כל הבא ברוך הבא. אלא הבדין היו מחליטים, זה יהיה מורה. מותווה נן דדייק ולגריס, זה שיודע לדקדק, אפילו שיודע מעט, מה הייתה מה שואלת הגמרא? שבשתה כיוון דעל על. שיבוש ברגע שנכנס למוח לא יצא לעולם. ואז הילד הקטן הזה, ברגע שלימדת אותו שכך הוגים את האות וכך קוראים את הפסוק, הוא די קלט את זה בצורה מוטעת, לך תוציא את זה ממנו. שבשתה כיוון דעל על. מאיפה לא אומרת הגמרא? הרי היה מיואב, עד היום אנחנו סובלים בגלל טעות שמלמד תינוקות אחד. מה היה? הגמרא יואב הלך להילחם בעמלק. הוא הלך, איפה הם היו אז? בסוריה, בדמשק. והיה שוב יואב, והיה את אדום בגמלה, 12 א'. אז הוא הלך שם להכות, הוא הרג אותם, חזר אמר, גמרתי את עמלק. גמרתי את עמלק? הוא אומר, כן. מה? הוא הרג את הזכרים, ואת כל הנקבות הוא השאיר. שאל אותו, מה זה? מה עשית? כתוב, תמחה את זכר עמלק. מה פתאום? הוא אמר להם. כתוב בתורה מה שאני עשיתי. מה? תמחה את זכר עמלק. היה לו מורה משובש, ויואב בן צרויה, המצביע הגדול של עם ישראל, שהמורה שלימד אותו, אז הוא קרא לו, תמחה את זכר עמלק, במקום את זכר עמלק, אותו דבר. הרי בספר תורה אין ניקוד. אז יואב, במקום לקרוא, תמחה את זכר עמלק, קרא, תמחה את זכר עמלק, אחר כך הוא נהיה רמטכ"ל, ואז הוא הלך והרג רק את הזכרים. בגלל זה עד היום יש לנו את ההמנים למיניהם, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. אז הגמרא מתריעה על זה התראה גדולה מאוד. אותו דבר יש במסכת ברכות. הגמרא אומרת, תנה רב עובדיה. היה חכם אחד מהאמוראים ששמו רב עובדיה. הוא אמר, מה ידכתיב? ולימדתם אותם את בניכם מדבר בם. ולימדתם את בניכם. לא הולך? למה צריך הפסוק להגיד? ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. אלא ולימדתם אותם שיהיה לימודך תם, שלם. אל תגיד, אפילו אם אתה מזכיר פתאום דרך אגב כאילו איזה פסוק, טוב, דמות. אמרה ממשיכה ואומרת, מכאן שצריך ליתן רווח בין הדבקים. ודרש רבה, כמו, ולימדתם אותם על לבבכם. למה יש למד בסוף, למד מתחילה. צריך לעשות רווח בין הדבקים, בכל לבבך, עשב בשדך. אמר רב חמא בר חנינא, כל הקורא קריאת שמע ומדקדק בה, מצננים לו גיהינם, שנאמר, פסוק תהילים, מפרש שדי מלאכים בה, תשלק בצלמון. כך גמרא שם אומרת. וזה פסוק תהילים. הגמרא אומרת, אל תקרא בפרס, אלא בפרש. למה כתוב שין? אתה יכול לקרוא בפרס, אתה יכול לקרוא בפרש. בפרש שדי מלאכים בה, תשלק בצלמון, בצלמון, בצלמוות. מי שמפרש את האותיות של קריאת שמע כתקנם, תשלג בצלמוות. הצלמוות זה הגיהנם שהוא צלמון שם האש, יקררו לו את זה, תשלג. יורידו את הטמפרטורות שם. אז שאלו עלינו, אם יש לו איזה עוון, צריך להיכנס לגיהנם, אז יגיד שם השר של גיהנם, דומה, השר של גיהנם, עכשיו עושים בונוס לכל הרשעים, מורידים את הטמפרטורה של המזגנים שם, מורידים את החום, בכבודו של זה, למה הוא צינן, שם המפרשים אומרים, מידה כנגד מידה, כותב גם מרן בית יוסף, הוא קרא בצורה נכונה, אפילו שלקח לו קצת יותר זמן, לקרוא את הקריאת שמע כהוגן, אומר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. ואם הזכרנו, קוראים בתורה, מאוד חמור, מה קורה בתורה, אם הוא בהזדמן על העלה, אבל קורה בתורה שממנים אותו לקורא בתורה, הוא חייב, מהדין, אין מצד דין של גזל, כמה לפעמים אדם דן על השבת אבדה ועל זה, וזה הרבה יותר חמור. סוחרים אותו לקרוא בתורה, צריך לקרוא בתורה כהוגן. וצריך להוציא את הנקודות, את האותיות, כמו שצריך, זה לא רק בקריאת שמע, ולא רק לקורא בתורה. האמת, כשהיינו צעירים, אז הזקנים של הדור שעבר תמיד היו מעירים לנו, גם בקריאת משניות, וגם לפעמים ככה, שקוראים נביא או קוראים תהילים, והיינו קצת, אנחנו בתור ילדים קטנים, צוחקים, מה אתה מהיר לי, הזקן בא מהיר לי, מה אני קורא כעת בתורה, מה זה פרשת זכור, או קריאת שמע. אבל בסוף הם צודקים. מרן, הבית יוסף כותב, בשולחן ערוך אור החיים, בסימן סמך א', שם ההלכות של קריאת שמע, כותב, מביא את לשון בעל התורים, ולא בקריאת שמע בלבד, צריך לדקדק שאדם קורא, אלא גם בפסוקי דזמרה, ובתפילה, ובברכות צריך להיזהר להוציא את האותיות כתקנם, שיהיה היגוי נכון. והוא מצטט, מרן שולח אותנו לספר היראה לרבנו יונה, שזה המקור של ההלכה. נמצא שבכל מקום שאדם קורא, לומד תורה, הרי מה, אתה עושה משהו, אתה קורא משנה, אתה קורא גמרא, אז לא לשבש את הלשון, אלא להוציא את המילים כמו שצריך. ומביא שם, הוא מביא מאמר נורא חמור, מרן הבית יוסף. הוא אומר, כתוב בגמרא, כל האומר, התורה כולה מן השמיים חוץ מדקדוק אחד, הרי זה כדבר השם בזה. זאת אומרת, הוא אומר איזה הלכה, הרי הגמרא הרבה פעמים תולה איזה הלכה באות, כמו אלה הדברים, דבר דברים, הדברים אלה. למה אמר הדברים עוד מההה למדה עוד הלכה? למה במקום להגיד דבר אמר דברים, גם מזה למדה הלכה? אז כל דבר למדה הלכה. אז אם יבוא אדם ויאמר שהכל מהשמיים, את זה ימציא איזה חכם חס ושלום, עליו נאמר כדבר השם בזה, מה כתוב אחרי זה? בר מינן כללה איומה, יקרת יקרת את הנפש ההיא. אומר מרן, אם זה כדבר השם בזה, אז עכשיו חזן שקורא ועושה שוונח שוונח, ושוונח עושה שוונח, לפעמים הוא משנה, כמו שאמרנו מקודם, ויראו אותו או ויראו אותו. ויראו זה שווה נח. הרי אתה אומר ויראו, עשית את הרש עם השווה, שווה נח. אז השתנה המשמעות, שם ראו וכאן מפחדים, יראים ממנו. אומר עליו נאמר כדבר השם בזה, שהוא לא שם לב על הדקדוק. אומר איך? מדקדק. פעמים יש איזה חזן שהוא מדקדק, מנגלגים עליו. או אם איזה מישהו מהיר, עשו אותו קורבן עכשיו. לא יניח הנד ולא יניד הנח, לא ירפא חזק ולא יחזק הרפא. גם דגש ורפא, היום מי מדבר על דגש ורפא? דגש ורפא מאוד חמור. הארי אומר, עוד שבאה דגושה, כלומר יש שם דין, ועוד שבאה רפויה זה רחמים. אם אתה הפכת, החרבת עולמות. למשל יש מילה עם דגש, עשית אותה רפא, אז זה דין. את הדין עשית רחמים, אז כאילו אין משהו שיעצור את הדין. או מילה שהיא רחמים, אז היא רפויה. הדגשת אותה, פגעת בה, כאילו עשית ממנה דין, הפכת את מידת הרחמים למידת הדין. כמה צריך להיזהר בזה? לכן, כותב מרן בספרו, באור החיים, שוב, בשולחן ערוך, שם בהלכות קריאת התורה, כתוב באורחות חיים. אורחות חיים זה אחד מהראשונים. מנהג ספרד, שימו לב, אחר קריאת התורה כל שבת. תראו לכם כמה דיו נשפח על דין של והוא רחום, שאנחנו אומרים לפני ערבית. הרי לפני ערבית כל לילה יש לומר פסוק והוא רחום. למה? המדרש אומר שאיך שיורד הערב מתגלים ארבע כוחות דין בעולם ורוצים להחריף את העולם. אחד שמו משחית, אחד חמה, ואחד עוון, ואחד אף. כנגדם אנחנו אומרים והוא רחום יכפר עוון, זה כנגד עוון, ולא ישחית כנגד המשחית שמו משחית, וירבה להשיב אפו, זה כנגד האף, ולא היה כל חמתו כנגד החמה, כמו שאמרנו שם, הרף מאף ועזוב חמה. אז בשבת אנחנו לא אומרים את זה, כי בשבת אין עוון משחית אף וחמה. מה הדין ביום הכיפורים? יש ויכוח גדול, אומרים או לא אומרים, אומרים או לא אומרים, אחד אומר אומרים, אחד אומר לא אומרים. ביום הכיפורים שחל בשבת אין ויכוח, השנה היה חל בשבת, אבל בשנה שזה חל בחול יש ויכוח, יש אומרים ויש לא אומרים. בא מרן ואומר, תשמע, ביום שבת, ביום, אחרי קריאת התורה, מנהג ספרד, שעומדים ואומרים בכל רם, והוא רחום יכפר עוון, וירבה להשיב אפו, ולא יהיה כל חמתו. למה? על שגגת הטעויות שהיה במקרא. שבוודאי הקורא בתורה, או אלה שעלו, שגגו ועשו טעויות, מבקשים כפרה מהקדוש ברוך הוא. מדוע? הלא הוא סובר שאחד שלא מדקדק הוא עובר על כדבר השם בזה. כל כך זה חמור. הזכרנו פעם שהגמרא אומרת מעשה ברבי עקיבא. מי יש כמו רבי עקיבא? בתחילת המאמר למדנו אותו, שהיה דורש תגין על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. שהיה בא לבית הכנסת, לא היה קורא בתורה, אמרו לו תלכה ותקרא, לא רצה לקרוא. פעם שנייה לא הסכים, בסוף ענה קורא בתורה אחר. אחרי התפילה שאלו אותו למה כבודו לא עלה, אמר להם לא הכנתי את זה ארבע פעמים. אתה צריך להכין? אמר חייב להכין. אחד שלא מכין ארבע פעמים אסור לו לקרוא. מאיפה לך? שאלו אותו. אמר להם פסוק באיוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ולוותר כתיב ויאמר לאדם. ראה אחד, ויספרה שתיים, הכינה שלוש וגם חקרה ארבע. מכאן לרב ולקורא בתורה, שלא יגיד תורה עד שלא יחזור על זה ארבע פעמים. אז אם רבי עקיבא לא אמר, מה לנו, מה אנחנו נגיד בעוונותינו הרבים? כמה זה חמור. היה הגאון יעבץ, היה מלגלג עליהם, היה אמר לו אחד, מה זה ראשי תיבות יעקב? הרי ידוע, הספרים כתוב יעקב ברכת הלבנה, אנחנו אומרים אחרי הברכה ברוך יוצריך, ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך בוריך. שלא יטעו, אז אמרו סימנם יעקב, יעקב יוצריך, עושיך, קוניך, בוריך. שאל הגאון יעבץ פעם אחד התלמידים, מה זה ראשי תיבות יעקב? אמר לו, הרב אני יודע. מה אתה יודע? אמר לו, ישימך אלוקים כאפרים וכלי מנשה. עשה מאלף עין אלוקים וכאפרים קוף וחף החליף אותם, ובא ובית גם כן. אמר עליהם אני קורא, הגאון יעבץ, על אלה שמשפשי לשון, הוא יש לו סידור שלו, בואו מה שהוא כותב שם, איזה מוסר משקורא את זה. אומר עליהם אני אומר, בפרט אלה שעושים מהתף סף, הלא האמת, אנחנו היום לא מדקדקים טוב. התף הרפויה צריכה להיות סף, כמו התימנים, כמו הבבלים, כמו האנגלים גם כן, יש להם באנגלית ידוע סף. וזה היום השתנה אצלנו, הכל נהיה תע. מחיי המסים צריך להיות. אז הם, האשכנזים, בזמנו, בגלל ולא היה להם אז מסורת רצופה, אז עשו מחיי המסים. הוא אומר, אני אומר על אלה שאומרים סף, וכסילים מה עשה התסכילו. אוקסילים יש שם סמך, ויש שם טף, ויש שם שין, שין שמאלית. אומר אוקסילים, מתי תשכילו? אומר, היה אחד שקרא בתורה, פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. אז את הכל קרה הפוך. תפות אותה טיפים, קום פתות אותה פיתים, תפות אותה טיפים, ויקצת עליה משן. אחר כך חמנה, היא או הוא, הוא התחיל, פה נהיה לו בעיה. הלא כתוב ה' ו' א', ושם יש הרבה אותי, מילים שנקראות בלשון זכר, ויש נקראות בלשון נקבה. אמר לו החכם, את הכל אמרת בסדר, נשאר לך בסוף המילה האחרונה, אם זה היא או הוא. אומר גם, הרמב״ם לא כתב, ואין מעלים שאומר לשיבולת סיבולת ולסיבולת שיבולת. כמו שכתוב בנביא, שבני אפרים לא היו יודעים להבחין. אז אומר, שאלו אחד, איפה יש סמך בשיר השירים? אמרו, מלא סמך יש שם, מלא סמכים. אמר לו, איפה? אמר לו, שיר השירים עשר לי שלמה. הכל. אמרו לו, ושין איפה יש? אמר, שין לשושתי ברכבי פרעה. מה הבעיה? עשה את השין סמך, ואת הסמך עשה שין. אומר, מכאן, אדם צריך להיזהר, שלא לא יהפוך מחריב את העולמות. הרב ראשית חוכמה עליו השלום, רבי אליהו דוידש, מגדולי רבני ספרד, הוא היה ממגורשי ספרד. תלמיד הרמק, תלמיד מובהק של הרמק, רבי משה קורדבירו. הוא היליד, יליד ספרד, ואחר כך גר בצפת, ובסוף ימיו, אחרי שהרמק נפטר, הוא היגר לחברון. היגר, עבר לחברון. עבר לחברון ונקבר בחברון, בן 52 שנה היה כשנפטר, רבי אליהו דוידש עליו השלום. הוא העריך מאוד בספרו ראשית חוכמה, גם כן על העניין הזה של, של האותיות, ואמר, תדע שיש סודות עצומים בחמישה מוצאות הפה, ואומר, אני נותן לך רק דוגמה, שתדע, א', אדם אומר א', חושב שהוא הוציא היגוי, אומר א' לבד, לשונו של הרב, אני אקרא לכם, הוא אומר, בקוץ א', בקוץ, לא באלף עצמה, בקוץ שיש בתחילת א', תלויים, 1405 ריבו עולמות. זה יקצר לכם את הדרך, זה 14 מיליון ו50 אלף עולמות רק בקוד של האלף. אז אומרים שכל צדיק וצדיק שי עולמות. זה לא שי, זה שי שבתוך השי יש 14 מיליון ו50 אלף עולמות רק על כל אלף ואלף. זה הפרטים. מדברים שי זה בכללות. אז הוא אומר, כמה אדם צריך להיזהר שמוציא איזה אות, אם לא הוציא אותה כתקנה, אז הוא אומר, מה עשיתי? סך הכל א' אחד בלעת, א' בלעת, בקוד שלה יש 14 מיליון ו-50 אלף עולמות. אתה מסכים לוותר? אם זה היה בדולרים, לא דולרים, סנטים, היית מוותר? בחלומות, היה רב, עושה משפטים מקצה העולם ועד קצהו. אז למה אם הביטוי הנכון, אתה לא יודע לבטות כמו שצריך? היה בתקופת השואה, בשנת תפשין ג' ותפשין ד' הרי השואה בעבונותינו הייתה במשך 5 שנים, משנת תפשין עד תפשין ה'. אז בשנת תפשין ג' ותפשין ד' היה גאון רבי צד כחוצן פה בירושלים, הוא המייסד של בית הכנסת שמץ צדקה ברחוב חגי. אז הוא היה למעשה הראשון שייסד פה את היהדות החרדית הספרדית שהייתה עם שורשים חזקים מאוד. הוא היה מאוד מאוד מקפיד בביטוי, מאוד. אז הגיעו אז בשנת תפשין ב' עדיין עוד לא נודעו ממדי השואה. היה מלחמה, אבל היו הרבה ערפילים. ותדעו שהרבה מאוד האירופים והאמריקאים יש להם יד גדולה בהשתקה הזאת. עד היום הם לא מספרים את האמת. האמריקאים ידעו טוב מאוד את הכוונות הזדוניות של הגרמנים הרשעים. והיה בכוחם למנוע להפציץ את המסלולים של הרכבות שמובילות להשמדה באושוויץ, והם לא עשו. ועליהם אמר הנביא, סיסי ושמחי בת אדום, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. אך תדע, הקדוש ברוך הוא לנקום מכולם את נקמת ישראל. אז בקיצור, היה ראש השנה, שנת ראש השנה בשנת תפשין ד', אז כבר התחילו להגיע קצת ידיעות, יהודים נשמדים שם. אז הוא דרש בראש השנה, הוא דרש בראש השנה, משך שעה, וסיפר לי מור אבי, הוא היה פה, אני עוד לא נולדתי בעולם, אבל הוא סיפר לנו, דרש דרשה שעה וחצי ביום ראש השנה. כל הדרשה הייתה על הנושא הזה. והוא אמר שלדעתו כל השואה באה, ומה שאנחנו צועקים ולא נענים, שלא מתפללים נכון. לא מבטאים את האותיות כמו שצריך. אז ממנה, התפילה לא עושה פאות. אם אתה עושה מעין א' ומהקוף כ' ומהחת ה', אז איך התפילה תפעל? אז ונתן דרשה שעה וחצי, והביא שם בדרשה מעשה עם חכם אחד גדול, שהיה באיזה ארץ מארצות, לא יודע, ספרד, אשכנז, בזמן קדמון, לפני 800-900 שנה, שהחכם הזה היה מלמד תורה והרביץ תורה לאלפים. והגיע יומו, הלך לעולמו. אחרי שהלך לעולמו, היה לו תלמיד אחד, שהתלמיד הזה היה הולך לקברו כל יום, מתפלל ובוכה. והוא אומר, רבנו, עזבת אותנו להנחות, ואתה נסעת למנוחות, מי ינהיג אותנו, מי יתפלל עלינו, מי ילמד אותנו תורה, שארת חלל ריק, היה בוכה יום יום. אחרי חודש, בא אליו בחלום הרב. ואמר לו, תדע, חבל על כל העבודה שאתם עובדים, על כל התורה שאתם לומדים, על כל התפילה שאתם מתפללים. חבל, הכל לא עושה כלום. ונעלם. קם התלמיד בחרדה גדולה, והוא ידע שזה חלום אמת, זה לא איזה ביעותים, הרבה פעמים בא איזה שד בדמותו של איזה מישהו, מפחיד האנשים. אבל כאן זה היה חלום אמיתי. וסיפר את זה לחכמים, אמרו, מה קרה? למה כועסים עלינו? מה עשינו? מה לא בסדר? ואז גזרו תענית, גזרו תפילה, שום דבר, רוצים לדעת מה הסיבה, מה הטעם, מה עשינו, מה לא בסדר. הלכו על קברו, בסוף גזרו תענית, והלכו כולם על קברו, כל אנשי העיר. אנשים, נשים וטף התעטפו סכים, ואמרו, איננו נחים ואיננו שוקטים, עד שתבוא ותספר לנו מה קורה, מה הסיבה. הוא בא בחלום לאחד מתלמידיו, פעם תלמיד אחר, ואמר לו, אתם לא הוגים נכון את האותיות, והלימוד תורה לא עושה פעולה, והתפילה לא עולה, והברכות לא משפיעות, ולכן אתם, חבל על העבודה שלכם. אמר לו, אז מה אתה מציע שנעשה טוב? אתה הוכחת אותנו. מה התקנה? אמר התקנה, חודש עליהם, תסגרו את כל השיעורי תורה שלכם. ותביאו מורים, אפילו מחוץ לארץ, מאיפה שלא יהיה, שילמדו אתכם לדבר נכון, להגות נכון. ואחרי שתלמדו, תתחילו חזרה להתפלל וללמוד ולעשות מה שאתם רוצים. וכך עשו. אם כן, הרבה פעמים יוצא שזה אחת הסיבות. אומרים, למה אנחנו צועקים ולא נענים? למה שלא יודעים מי צועק, לא צועקים בכלל. צועקים משובש. אם מרן אומר כי דבר השם בזה, אז מה עשה? אבל לפחות, הקצת שאנחנו יודעים, להשתדל. להשתדל לעשות. היה באירופה, החתם סופר כותב, 250 שנה. היה גאון רבי נתן הכהן אדלר. גאון אדיר, שחבק עולם. הוא התכתב עם כל קצווי ארץ, בתשובות בהלכה. היה בקי בכל חלקי התורה, רבי נתן הכהן אדלר. למד ולמד, ושלמד את הסוגיה הזאת, ראה כמה זה קשה הדבר הזה, שלח לספרד, והביאו לו תלמיד חכם אחד גדול מגדולי הרבנים בספרד, שמו רבנו חיים מודעי. הוא בא אליו להונגריה, הוא היה בהונגריה, וישב אצלו 3 שנים, ולימד אותו את הביטוי וההיגוי הנכון. וכתוב, וחתם סופר מעיד, זה לא איזה סיפור מעשה שכתוב באיזה ספר מעשיות, החתם סופר כותב שמורי הגאון רבי נתן הכהן אדלר אחרי 3 שנים התחיל לבטות כמו, והוא כותב כמו היגוי הספרדים. אני לא באתי כעת להיכנס לליקוח איזה היגוי נכון, אבל לפחות להגות נכון, שיהיה הבדלה בין א' לעין שאנחנו מתפללים, בין צדי לסמך ובין ח' לחף ובין קוף לקף, בלי סוף, יש שיבושי לשון בלי סוף, שאנחנו לא נזהרים יום יום. ועל זה צריך להיזהר מאוד, צריך לצעוק מרה. כותב הפרי חדש, הגאון הפרי חדש, היה בירושלים לפני 300 שנה, רבי חזקיה די סילביה. הפרי חדש כותב, בבית הכנסת, שאין שם קורא בתורה מקצועי שיודע לדקדק, יבטלו קריאת התורה, אם הקריאה משנה העניין. הלכה שלא כך, יש חולקים עליו. אבל הוא עד כדי כך, הוא אמר, לסגור, לא להוציא ספר תורה. הוא אומר, זה ביזיון אתה עושה. אתה מוציא ספר תורה ולא קורא נכון. אז מה נשאר? אומר הראשית חוכמה, למה אתה מסלזל בזה? אומר, אתה יודע על מה זה דומה? מלך, שקרא לאיזה אומן גדול, אמר לו, תשמע, יש לי שנה הבאה, שנת היובל ה-50. בסדר, פה זה במקרה השנה, אבל אצלו זה היה שנה הבאה. יובל 50, שאני מלך. ואני עושה הריגת השנה סביב כדור הארץ שלא היה 1,000 שנים דבר כזה. אני מזמין את כל המלכים מכל העולם כולו דיפלומטים, שרים, קצינים, מה לא, משתה 50 ומעט יום. ואני מבקש ממך, אתה אומן גדול, הכותל הזה הגדול שיש לי בארמון, כותל המזרח הזה, לאורכו, עליך לצייר את כל כדור הארץ, את כל המדינות, כל מדינה עם צבע אחר, שכולם יראו, יבואו המלאכים, ויראו כל אחד איש איש את מדינתו, את החוף, ואת הערי הבירה, וערי הפריפריה, וכל הדבר הזה. אני רוצה משהו מרהיב, שתהיה איזו אטרקציה מעניינת, שכולם יבואו והתפעלו. טוב, צייר הצייר, עשה הכל, בא המלך שלושה ימים לפני החגיגות, לבקר, לראות מה חסר, מה לא בסדר, מה טוב, מה לא טוב, הסתכל, צעק, שפק המלך, כף על ירך. אמר, מה חסר פה, מה חסר פה? אמר, מה? הוא דילג, כשהגיע לאיזה מדינה, דילג איזה עיר אחת, אז לא צייר אותה. היה שם איזה מדבר, ואחרי זה איזה חוף ים, ואין, העיר הזאת לא מופיעה שם במפה. אז בא שם, היה הסגן שלו, או המבקר של המדינה, אומר, אדוני המלך, מה זה? סך הכל נקודה אחת במפה. אה, זה הרעש הגדול הזה, כי המלך אמר, לא, זה פסול, עד שלא תתקנו את זה, אני לא פותח את החגיגות. אבל אדוני המלך, אמר לו, אוי שוטה שכמוהו, זה נקודה אחת במפה, אבל במציאות זה עיר ענקית של 5 מיליון תושבים. אז אתה מחקת 5 מיליון תושבים מפני כדור הארץ. אומר אותו הדבר, אדם מתפלל, הוא מדלג עוד אחת. אומר, אתה עושה רעש גדול, הוא עושה רעש. עוד אחת צריך הכל. אומר, האות הזאת, מי יודע כמה מיליונים של אורות יש שם. איזה פעולות נפלאות נעשות שם. והוא בא ומדלג את זה. כותב האבן עזרא עליו השלום גם כן דן בנושא הזה, ויש לו בכמה מקומות, באחד המקומות בשיר השירים, בפירושו על שיר השירים, הוא כותב דבר מעניין, הוא אומר, ודע שלשון ישמעאל הכי קרוב ללשון הקודש. ידוע, בערבית יש הרבה מילים זהות, דומות או זהות ללשון הקודש. אומר, ומכאן ראיה שצריך להיזהר בפרט בדקדוק של לשון המזרחי, שלא לשנות אותו. היום יש הרבה לצערנו, הוא מתבייש שיזהו אותו שהוא ממוצא מזרחי, כאילו זה איזה שם נרדף של איזה... פעם היו עד רבה, היו משתפחים בזה, הסאטים למיניהם, סאט, ספרדי טהור, להפך. אדם, למה להתבייש במוצא שלו? אומר, אדם יודע שזה ההיגוי הנכון, תתגאה בזה. למה אתה מתבייש בעין ובחטא ובקוף ובכל שאר האותיות? לא, לא צריך להדגיש את זה מי יודע בצורה הכי כבדה, אבל לפחות שזה יהיה ברור, שיהיה הבדלה בין אות לאות. זה צריך הרגל. ועל זה הביא האבן העזרה גם על הפרשה הבאה, פרשת חיי שרה. הוא אומר איך כתוב, אתה מוצרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים. רשי שם אומר, בת קוף כבת קף. אז הוא אומר, היום כולם ככה. בת קוף כבת קף, בת 100 כבת 20. הוא אומר, קוף וקף אותו דבר, ויש לו מליצות, האבן עזרה, יש לו הרבה מליצות. אומר אכן זה, הרב שרידי אש, זה אחד מגדולי הרבנים באשכנז, אומר שההברה הזאת של המזרח היא יותר טובה. וכתוב רבי יצחק מבלוז'ין, נהיה מגדולי הדור בדורו, הקריאת שמע זה הכי חמור. למה כל ההלכות האלה באו בקריאת שמע? כי קריאת שמע זה דאורייתא. זה חמור מאוד, זה מצוות עשה מהתורה כל יום. אז רבי יצחק מבלוז'ין, שלמד את הסוגיה הזאת וראה כמה זה חמור, מה היה עושה כל בוקר, אחרי שהיה גומר את התפילה, אז היה מתפלל נוסח אשכנז. בפרט הליטאים, אז היה מדקדק כמובן. אבל בסוף התפילה, היה חוזר וקורא פעם שנייה קריאת שמע, כנוסח הספרדים, הכתוב. רבי יצחק מבלוז'ין, לפני קרוב ל-200 שנה. אז מכאן רואים כמה אדם צריך להיזהר שיקרא את זה כמו שצריך. הרמב״ם כותב שיש כמה דברים המעכבים את התפילה. אחד מהם הלשון. הוא אומר, הלשון כיצד? מעכבים את התפילה, הכוונה התפילה לא תעלה. הלשון כיצד? כמו העילגים. הוא אומר העילגים, זה שמשבשים את הלשון. שאין מוציאים האותיות ותיקונן, וקוראים לאלפין עינין, לא עינין אלפין, ושיבולת ציבולת. והוא אומר, כל אלה אין נושאים את כפיהם. אז זה הלכה. יש הרבה דברים שהם מנהג חסידות, מדקדקים בהם, או כמה מדקדקים, בפאות, בטבילה במקווה. אשרי עם ישראל, אוהבים מצוות. אבל זה הדבר היסודי. הדבר היסודי, צריך להיזהר בזה. מה הזכרנו? שהזוהר אומר, כמה סודות יש בזה. יש בבראשית רבה עוד דבר נפלא. אומר, בואו ראה האות ה. כל האותיות, הוא אומר, תופסות הלשון. הכוונה, הלשון חייבת לפעול איתם. חוץ מאות אחת, שיהיה האות ה. האות ה לא צריך פעולה. וידוע שכל האותיות מוציאות רוק. הרוק ניתז רוק, אם האדם תמה או קיבל תומעה, והוא מתיז רוק, הוא מתמה גם את זה שניתז הרוק עליו. כמו שבא בגמרא על אותו כהן, שניתז הצינורה מפים עליו, ונפסל מהעבודה, ויום הכיפורים נפסל. אז אם כן למדנו כאן, כמה צריך להיזהר? אומר האותיות, בואו ראה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ההיגוי הנכון, שמכל האותיות של א' ב' לא בחר אות ששמו יהיה רמוז בה, אלא אות ה'. ומדוע? שהאות ה' אינה תופסת את הלשון ולא יוצא שום רוק. יוצא שאם אדם ישבש אותה, אז חס ושלום, קלקל. אז פה רואים את המעלה של האותיות. פלל הקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו. שנוכל להתפלל לפניו כהוגן, גם בכוונת הלב, וגם בהיגוי האותיות, כדת וכהלכה, וקבל תפילותינו ברצון. אמן.